שלום, כאן שרון קנטור, ואתם ואתן בגב הספר, הפודקאסט של פרדס הוצאה לאור. לרוב אנחנו נוהגים לארח כאן בכל פרק דמות אחת לשיחה על יצירתה הספרותית, אבל הפעם, לכבוד שבוע הספר, אנחנו עם ספשייל חיפאי, מרובה אורחים ואורחות. נשוחח כאן היום עם המשוררת לאה פילובסקי, עם המתרגמת ופעילת התרבות רותם אתר, ועם המשורר והמדריך דותן ברום. שלושתם מספרו לנו על חיפה כמקום ליצור בו, על מעמדה של הספרות בעיר, ההשראה שמעניקים להם רחובותיה ועוד. בואו נצא לדרך. אנחנו כאן עם רותם אתר, מתרגמת פרוזה ושירה, זוכת פרס שרת התרבות התרגום לשנת 2019, אבל כאן את לרגל בעצם תפקידך כמנהלת מקום לשירה, הסניף החיפאי, אפשר להגיד סניף?
סניף, מרכז, כן, מרכז חדש של עמותת מקום לשירה שקיימת כבר הרבה שנים בירושלים.
אוקיי, אז בואי ספרי לנו בעצם למה עלה הצורך במרכז כפי שהוא פה, האם בעצם קודם כל באת לחיפה ואז פתחת אותו, או שההפך?
אז באמת הגעתי לחיפה מסיבות אישיות, בעצם עבדתי במקום לשירה, שהוא ארגון ספרות שבאמת קיים כבר מ-2002, הרבה שנים, אז עבדתי שם מ-2013, ובעצם עברתי לחיפה לפני 3 שנים, ועברתי כי אני גם חלק מקיבוץ עירוני, אנחנו בעצם קבוצה של 8 משפחות, אנחנו מתגוררים בשכונת שפרינצק בחיפה, ובונות בניין ביחד, שהוא יהיה של הקבוצה.
בונות? זאת אומרת, זה בניין שכרגע הוא לא קיים, הוא כרגע נבנה?
הוא כרגע נבנה, בתקווה שבדצמבר כבר ניכנס לבניין.
והבנייה שלו תשקף את ערכי החיים כפי שאתן מאמינות בו? כאילו מרחבים משותפים ודברים שהם לא בהכרח נמצאים במבנים אחרים?
לגמרי, כן. Okay. זה בניין בעצם שהוא רק לקבוצה, כל משפחה יש לה את הבית שלה, אבל בעצם יש הרבה מאוד חללים משותפים. גם הלובי בכניסה הוא בעצם סוג של חדר אוכל ומקום לארח אנשים ולקיים מפגשים, וגם למעלה חלל עבודה משותף ו... הרבה בנוי על החיים השיתופיים שלנו ביחד.
והקיבוץ, תכף לחזור למקום לשירה, אבל אנחנו פותחות פה, כן. הקיבוץ העירוני הוא חלק מתנועה?
אנחנו לא שייכים לשום תנועת בוגרים של ארגון מסוים, אנחנו כן משתייכים לארגון שנקרא מעגל הקבוצות, שזה בעצם ארגון שמאגד כל מיני קבוצות וקיבוצים עירוניים שלא שייכים לקבוצה אחרת, אבל שכן יש לנו תפיסות משותפות רחבות מבחינה פוליטית, חברתית, עשייה.
מתי הגעת לזה? מתי הבנת שאת לא רוצה את החיים הקונבנציונליים שממתינים לכולנו בעצם, באמת של משקי בית, משפחות נורמטיביות ברמה כזו או אחרת, עול כלכלי לנצח, תקווה כלכלית, שזה גם כן דבר גרוע?
כן, קשה לי לשים את האצבע על זמן ממש מדויק, אני חושבת שתמיד הייתי בחיפוש של חיים, אפשר להגיד, אותנטיים, או לנסות לא להיות באופן מובן מאליו בתוך המסלול, זה התחזק עם הזוגיות, למרות שזה דווקא דבר שאולי אמור לקבע אותנו בתוך איזה נורמות.
תלוי מבין או בת הזוג.
כן. וגם כשהגיעו הילדים, יש לי 2 ילדים, אז אני חושבת שעם ההורות התחזקה עוד יותר התחושה הזאת, צורך בקהילה, אבל לא באופן רנדומלי של פשוט אנשים מסביב, אלא באמת מסגרת שהיא אפילו עוד יותר מחייבת. וגם אני אגיד שחייתי בפריז 2 שנים, הייתי בחילופי סטודנטים, והיה רגע כזה של החלטה עם להתחיל את החיים שם מחדש, או לחזור לארץ. בסוף החלטנו לחזור, אבל זה גם הייתה החלטה כזאת של אם לחזור, וכאן לבנות את החיים שלנו, אז כן לעשות את זה בצורה שתהיה לי נוחה, מבחינות פוליטיות, מבחינות שהחיים היומיומיים הם חיים שיש בהם איזושהי פעולה אקטיביסטית, שאני מרגישה שיש אותה כשחיים בקבוצה.
כן, מה שהיינו קוראים הגשמה, שהיינו בתנועת הנוער, שבה
לא,
היינו.
לא, זהו, זאת מילה שאני לא
כן,
אוהבת.
כן, זאת מילה שאת... לא, אבל יש בזה משהו, נכון, כי זה אומר נכון. לשים... לשים את החיים שלך איפה שרעיונות שלך, כן. נכון? באיזשהו כן. אופן, שהיום-יום באמת, כמו שאמרתי, יבטא את, את הכמיהות. והדבר הזה כן קשור בעיניי להקמה של מקום לשירה בחיפה. כלומר, זה לא רק בגלל שכאילו את פה ואת, אוקיי, מה אני אעשה, נכון? כן. זה משהו שהוא הרבה יותר מזה. משהו עוד מעשה חלוצי באיזשהו אופן.
אפשר להגיד, כן, כן. בעצם עברתי שוב לא מהסיבות האלה, אלא מהסיבות האישיות, באמת על הצורך הזה שהבנתי שיש פה איזה מחסר מאוד גדול במקום שמתעסק אך ורק בספרות, שבעצם יש פה קהילה גדולה של אנשים ונשים שכותבים וכותבות, שמחפשים את המקום הזה, שמחפשים במה להופיע בה, שמחפשים מקום לגדול בו ככותבים וכותבות, ושאין את המקום הזה, שזה קצת ככה התחיל מקום לשירה בירושלים בעצם, לכן השם מקום לשירה, שצריך לעשות מקום במקום שאין מקום. אבל זה נכון שהקבוצה היא חלק מזה, גם מגב מאוד תומך בכל התהליך הזה, שהוא תהליך לא פשוט להקים מקום, יש מאין. וגם יכול להיות שכן, הצורך שלי בקהילה, או נגיד לחלוק את הדבר הזה שהוא ספרות, כלומר, כמו שאמרת, אני מתרגמת, זאת לפעמים פעולה מאוד בודדה יכולה להיות. אבל אני מאוד רואה את הספרות כדבר חי, ושדורש דיון ודורש אנשים, ושהוא עכשווי והוא דינמי, ושצריך מקום שבו זה יכול לקרות, סלון ספרותי. כן. אפשר להגיד.
עוד שתרגום ופעולה פחות בודדה אולי מכתיבה, כי יש את הסופר או הסופרת, או המשורר או המשוררת שכתבו את היצירה, שבעצם, השני. כן, את בעצם בדיאלוג איתם. אז מקום לשירה, איפה הוא ממוקם, המקום החיפאי?
אז המקום הוא בשוק תלפיות, מרחוב סירקין 5, שעובר תהליכים של התחדשות עירונית, כמו שכולם יודעים. בדיוק,
עכשיו אנחנו רוצות לדבר על זה. כי קודם כל, כשהגעתם, הוא כבר היה במהלך ההתחדשות?
זה בעצם התחיל ממש לפני 3 שנים, ובעצם בתחילת הדרך ניסיתי לגייס תמיכה למקום, ניסיתי לגייס שותפים, ועלו כל מיני אופציות למיקום, ובעצם אז התחברתי עם קרן הדרים, שהיא קרן שממש מושקעת בכלל בשכונת הדר וספציפית בשוק תלפיות, מאוד מנסים לעשות התחדשות עירונית, אבל גם בצורה שתעת תהליכי ג'נטריפיקציה מוגזמים או דורסניים, ולהם הייתה הבנה די מההתחלה שיש צורך בתרבות שתגיע למקום. אז יחד איתי הגיעו בעצם גם שחר סיוון, שהוא אומן והסטודיו שלו היה כאן בעיר התחתית, ועבר
עבר לשם, עבר לידה.
כן, כן, ממש הסטודיו שלו צמוד למקום לשירה. ובעצם נבחרו כמה יוזמות, והקרן תמכה בתחילת הדרך כדי לעזור לנו להתמקם שם. וכך התגלגלו הדברים, אבל באמת אני חושבת שיש איזה רצון שלנו להיות שם בצורה שהיא מתחברת עם הרחוב, שהיא לא בלתי נעימה לרחוב, שהיא בשביל הרחוב.
נכון, קראתי ציטוט שהבאת נורא יפה של חזי לסקלי, נכון?
כן.
על המשורר שנמצא ברחוב, נכון?
כן, ששירה צריכה לעמוד ולדבר את הרחוב בעצם, לעמוד על החלון ולדבר בשפת החלון.
הזכרת את התהליכים שבאמת תמיד אנחנו נמצאים בתווך, כי אנחנו באמת רוצים שהמקומות יציבו לנו תרבות, ואולי גם איזה בית קפה נחמד, ואנחנו יודעים שהמעשים האלו עצמם עלולים לשמוט את הקרקע מתחת לתרבות עצמה בשלב כזה או אחר, בסיבות כלכליות. אז באמת איך עושים את זה? איך הם משבחים או משפרים מקום מבחינה תרבותית בלי להפוך אותו לעוד רגע גן עדן בורגני?
כן, זאת שאלה מורכבת. אני חושבת שאנחנו חיים בתוכה, וכל פעם יש תשובה אחרת לשאלה הזאת. אני חושבת שגם כולנו סך הכל רוצות לחיות במקום שהוא טוב ונעים, ואין בו פשע, או שיש ביטחון ללכת ברחוב. ואנחנו רוצים שיהיה לנו נעים במקום שאנחנו חיים בו, אנחנו לא רוצים אבל שזה יגיע למצב שמדירים אותנו בסופו של דבר מהמקום הזה. כלומר, כל הפעולות שלנו, בטח בתרבות, זה להרגיש שאנחנו חלק מהמקום. וזה כל מה שאנחנו עושים. באמת אני חושבת שהשאלה, התשובה לשאלה הזאת משתנה מפעם לפעם, ושזה דופק כזה שכל הזמן צריך לבדוק אותו. האם הפעולות שלנו עדיין מדברות את הרחוב, האם מה שאני עושה מתאים למה שקורה כאן. גם במיוחד בגלל שמקום לשירה התחיל בעיר אחרת, לי היה מאוד חשוב גם לא לעשות copy-paste. ירושלים, אז נביא את זה לחיפה וזה יעבוד. אז גם נגיד רוב הבמה היא ליוצרים מקומיים, אני נותנת הרבה מקום לבקשות או רצונות של אנשים יוצרים שגרים בשכונה או בעיר בכלל לבוא לעשות דברים במקום. אבל זו באמת שאלה, כי כל פעם שיש תהליך כזה של ג'נטריפיקציה, בסוף גם התרבות הולכת, בסוף גם לנו זה יהיה יקר מדי ולא נהיה שם.
ביטחון ברחוב, התרבות, זה דברים שמאוד מעלים את שכר הדירה.
כן.
בעיה. כמי שהייתה במקום אחר, במקומות אחרים אפילו, את מזהה איזושהי שפת שירה חיפאית או קווים שהם ייחודיים למקום הזה?
כן, אני חושבת שזה מאוד מעניין השאלה הזאת של כתיבה ומקום. אני חושבת שאם חושבים נגיד על ספרות ירושלמית, יש לנו תמונה די ברורה בראש על מה זה אומר, וגם אם חושבים על ספרות תל אביבית, אז יש את הבתי קפה הספציפיים ואת החבורות סביבן, ויש גם איזה דימוי ברור של מה זאת ספרות תל אביבית, ואני גם חושבת שיש דבר כזה, ספרות חיפאית, שהיא חלק ממה ש... יוצר את הקהילה המדומיינת הזאת של חיפה, היא חלק ממה שהופך אותנו לאנשים שגרים בחיפה. את שואלת מה המאפיינים שלה?
אם את יכולה לשים עליהם את האצבע.
אז אני אגיד, גם בשירה וגם בספרות, באמת חיפה היא הדימוי הזה של ההר והים, שגם יש את המאוד נמוך וגם את המאוד גבוה, והרבה שכונות שלאו דווקא מתקשרות אחת עם השנייה, אני חושבת שזה משהו שאפשר לראות הרבה עיסוק בו בספרות. גם מצד אחד הניתוק, הלמעלה והלמטה, ובאמת הפערים החברתיים והכלכליים שבין השכונות, בין העיר התחתית לבין הדר, שמעלה מרכז הכרמל. אז על היחסים האלה, אבל גם מצד שני הרבה הזדמנויות של מפגש, כי באמת חיפה היא עיר מאוד רב תרבותית. מבחינה אתנית ודתית וחברתית, והיא ממש מקום של מפגש ישראלי, שבעיניי גם כמי שגרה כאן 3 שנים, ולפני זה בירושלים, זה לא מתקיים לדעתי במקום אחר בישראל. אני חושבת שכל הדברים האלה מאוד באים לידי ביטוי בספרות שנכתבת על חיפה.
וכמה פוליטיקה ופוליטיקת זהויות יש בסדנאות שאתם עורכים, דברים שאת נתקלת בהם בתוך מקום לשירה? יש ביטוי לזה?
לפוליטיקת זהויות?
ולפוליטיקה, מה שקוראים, קלאסית. נכון, ערבים יהודים זה כאילו לא פוליטיקת זהויות, זה סתם פוליטיקה.
אז אני אגיד שזה מאוד באג'נדה שלי, שכל הפעילות שלנו תהיה גם בעברית וגם בערבית. ושוב, אם משווים לירושלים, פה זה קורה הרבה יותר בקלות, לשמחתי. שגם שם היה את הרצון, אבל היה הרבה יותר קשה להפיק את הדברים האלה. אצלנו למשל יש עכשיו תוכנית שנקראת על המקם הזה, תוכנית שנתית של משוררים ערבים ויהודים. 14 משתתפים, וזה הכל סביב תרגום. אז כל מפגש בעצם מגיע מרצה או מרצה לתרגום, מדברים על איזושהי סוגיה, ואז מתרגמים ביחד. סדנת תרגום, וברור שזה מפגש שהוא גם פוליטי. אי אפשר שמפגש כזה הוא יהיה רק פואטי. הוא בהכרח נוגע, תמיד שנוגעים בתרגום, אז בהבדלים בין התרבויות, ועל מה אי אפשר לתרגם, ועל המשמעות הפוליטית של מה זה אי אפשר לתרגם או אפשר לתרגם, אם אני יכולה להבין מישהו אחר שיושב מולי. אז הכל פוליטי.
כן. לאחרונה הרמת גם אירוע גדול יותר, נכון? אירוע תרבותי גדול.
סופרים את חיפה.
סופרים את חיפה, שבעצם הגיעו אליו גם סופרים מקומות אחרים, נכון? המטרה של האירוע הזה, מבחינתך?
אז המטרה מצד אחד באמת להאיר באלף ובעין את הספרות החיפאית, ספרות שנכתבה על חיפה, באמת לעסוק בה מכל מיני סוגים של אומנות. בעצם היו גם פאנלים על ספרות בהשתתפות של סופרים וסופרות, גם תיאטרון ופרפורמנס, וגם מופע מוזיקה, שכולם עוסקים באותו נושא, שזה ספרים שנכתבו על חיפה. אז המטרה היא גם לשאול את השאלה הזאת, מה זאת ספרות חיפאית, כמו ששאלת אותי, ולנסות לדון בה יותר לעומק. אבל גם באופן רחב יותר על השאלה הזאת בין כתיבה למרחב מקומי, וכמה היא רלוונטית להיום בתוך עידן גלובלי יותר, או שהגבולות נהיים נזילים יותר, מה המשמעות עדיין של השאלה הזאת. ונגיד באמת פאנל על ספרות בלשית לא עסק באופן ספציפי בחיפה רק, אלא בכלל על השאלה הזאת של המרחב הישראלי בהקשר של כתיבה.
אחד המופעים בסופרים את חיפה הוא מופע מוזיקה של אנטי שפע, שהוא בעצם כולו הלחנות של פרוזה ושירה חיפאית. תוכלי לקרוא לנו את אחד הטקסטים שמולחנים שם?
כן, בטח. אז אני אקרא שיר, חלק משיר של מיטל ניסים, מתוך הספר לא עבודה בקריון. הקריון זה הקניון של הקריות.
עדיין? עדיין? אוקיי.
כן, כן. נשים בכל מיני שלבי סטייל ראיתי, הולכות בסדרת אופר. כשהשנים חלפו, הפריזורה השתנתה. הריח התמתן. לא צריך לסתום את האף יותר. יש ביקורת, יש פיקוח. הגזים הרעילים רעילים פחות. החולים בסרטן הבריאו ומתו בסוף. והקריון לא נפח את נשמתו. קולות דמי הפועלים טקסטיל עתה זועקים מן האדמה, והקריון לא נפח את נשמתו. חיים שלמים והקריון לא נפח את נשמתו. מהמרפסת, אמא שלי באמצע הספונג'ה שרה לו אינטה אומרי, ואחר כך דוהרות אל תוך מרוץ הזמן שלא יסגרו עלינו את החנויות, חוזרות כמו אישה מוכה הביתה עם הקניות.
רותם, אנחנו נודה לך.
בשמחה.
ותמשיכי לעשות בשביל להעיר, וגם בשביל כל התאים שאת חברה בהם, את מה שאת עושה.
תודה. תודה שהזמנת אותי.
עורך נוסף שלנו הוא דותן ברום, שספרו אור שני, ספר הביקורים, שלו יצא בשנה שעברה, כאן בפרדס הוצאה לאור. היי דותן.
היי.
שמחים מאוד שאתה כאן איתנו.
שמח שהזמנתם.
אתה כאן, אני לא יודעת שאני בשני כובעים, משל לא היו כובעים כרוכים זה בזה, אבל בכל זאת אתה כאן גם כמשורר, אבל גם כמדריך ופעיל חברתי וחוקר ואיש של חיפה, נכון?
גילתי אז צ'ארג'ד.
לגמרי. אז בוא ספר לנו, ראיתי שאתה עושה כל מיני סיורים, נכון? אתה מדריך.
נכון.
וזה לא סיורי תיירות רגילים ולא סיורי קולינריה. אתה בעצם מתחכה אחר ההיסטוריה החיפאית, גם ההיסטוריה הגאה שלה וגם ההיסטוריה הסוציאליסטית שלה, נכון?
אני עושה כל מיני דברים, ובעבור אלה שרחובבי הז'אנר, אז אני עושה גם את ההדרכות התיירותיות הרגילות, אבל אני משתדל לעניין את עצמי ולמצוא זוויות נוספות להיסטוריה של חיפה. הסיפור עם ההיסטוריה הגאה של חיפה זה קשור בעצם בפרויקט שאני חלק ממנו כבר 7 שנים, הקמתי אותו יחד עם יואב זריצקי ועם עדי סדקה, נקרא פרויקט ההיסטוריה הגאה החיפאית. אז ב7 שנים האחרונות אנחנו מתעדים וחוקרים את ההיסטוריה של הקהילה הגאה בחיפה. ועכשיו זאת גם הדוקטורט שלי. אז כן, אני capitalizing על העבודה שעשינו בשנים האחרונות.
בשעה טובה.
כן, אבל אני עושה גם עוד סיורים אחרים. עכשיו את האמת שאני עובד באמת על סיור לשבוע ספר, על חיפה שבספרים. אבל כן, גם סיורים על דלתות בחיפה, ועל היסטוריה של חיפה האדומה, ועוד ועוד.
אז אתה יודע, אם אתה כבר מספר לנו על הסיור לרגע שבוע הספר, אז תוכל לספר לנו מה יש בו, ומה מייחד את חיפה כעיר ספרים?
לא. אני עוד עובד עליו, אז אני לא יכול עדיין לגלות מה יש בו.
תן קצת.
אבל הרעיון הוא בעצם לנסות לחבר את המרחב הפיזי של חיפה, את מה שרואים בשטח, לכל מיני יצירות ספרות שנכתבו עליה, ובה, אם זה שירה, אבל גם ממש ספרים, החל מאלט נוילנד של הרצל שיש בו אפיזודה חיפאית, ועד פריים של יואל הופמן שיש בו לא מעט אפיזודות כאלה, וכמובן עבור בזלדה וזך ועוד.
אבל יחסית לעיר גדולה ורב גונית משולבת ומשלבת, נראה, שוב, ייתכן שזו רק תדמית, שחיפה אין לה מספיק פרוזה ושירה שנכתבו עליה. בטח לא כמו שתי אחיותיה הגדולות עליה וירושלים. אני חייבת לציין שגם בספר שלך, בסך הכל, אני חושבת שיש יותר שירי תל אביב, נכון?
יש אולי שני שירי תל אביב.
אוקיי, כן, אז אולי אני טעיתי, כי נגיד, יכול להיות שייחסתם את השירים שמדברים על העיר, חטאיה וחסדיה, ייחסתי את כולם לתל אביב.
טוב, זה חלק מהבעיה, נכון? שאנחנו, חיפה היא נכבדת אל הכלים כזאת. אני חושב שזה חלק מאיזו טרגדיה של חיפה, שאני מנסה לחשוב עכשיו, יש לה אולי איזה שני רבדים. אולי רובד אחד, זה שלא היה לה איזה סלינג פוינט מובהק כזה, שתל אביב בתור עיר התרבות העברית, כן? הרי חיפה לא התהוותה כעיר העברית, נכון? היה בה את הדר, השכונה העברית, שנבנתה באותה שנה, תחילתה, באותה שנה כמו תל אביב, ב-1909, השכונת הרצליה חלק מהדר, אבל הייתה עיר מעורבת, עיר מנדטורית.
ועיר פועלים.
כן, ובדיוק, וגם עיר תעשייה.
כן.
אז בעצם לא הפכה להיות עיר תרבות כזאת, וגם אין בה את הקדושה של ירושלים והחשיבות שלה מהצד הזה. אז באמת, כן, אולי קשה לה יותר להתמקם באיזה מקום כזה. ואני חושב שהטרגדיה השנייה היא שבעצם מה שקרה לחיפה אחר כך, כלומר, צריך לחשוב על חיפה בתקופת המנדט הבריטי, בתור עיר שלא נמצאת קרוב לגבול הצפוני, לעיר שנמצאת בטבורו של איזה שטח מאוד גדול שאותו היא משרתת ואליו היא מתייחסת, והוא כולל גם את בקעת הלבנון ואת החורן בסוריה, ועיר שנמצאת בהקשרים של כל המרחב שהיא נטועה בו, ובעצם כשב-48 נסגרים הגבולות, שם כבר מתחילה הטרגדיה של חיפה. זה וכמובן הנכבה בחיפה והעובדה שמ-70,000 פלסטינים שחיו פה, העיר מצמצמת ל-3,000 בערכות המקסימליות, יש כלומר שבר מאוד מאוד מרכזי שקורה בעיר, והעיר בעצם משתנה מאוד ממה שהיא הייתה לפני כן, ואני לא יודע אם היא ממש השתקמה, וכמובן באמת הפכה להיות עיר יותר ויותר פריפריאלית, אז לא קיבלה גם את המעמד הזה שתל אביב וירושלים זכו לו.
השאלה עם כל הדברים האלו, בדיעבד ובהסתכלות שהיא דווקא אולי תרבותית, האם הדברים האלה הם אכן טרגדיה? האם לא בעצם זה מאפשר לה היום, בשעה שהכל הוא כך מדובר, ממותג, גם הקודש הירושלמי לצורך העניין הוא כזה, אם זה לא מאפשר לחיפה בעצם עדיין להישאר אולי יהלום בלתי מנוטש, אולי מקום שהוא ניתן לגלות אותו?
יש בזה משהו, כלומר, קודם כל, לא יודעים, הייתי אומר שזאת לא טרגדיה, בכל זאת 67,000 איש.
לא, דיברתי על החלק הראשון של דבריך,
מן הסתם.
לא, בוודאי, הנכבה החיפאית, זה ברור.
לגבי המיתוג, אני טועה, כי גם חיפה בעצמה מתעסקת באיזה מיתוג, נכון? יש לנו את המיתוג של עיר הדו-קיום וכל העסק הזה. אני חושב שחיפה מאוד מתאמצת להתעסק במיתוג של הדבר הזה, ועכשיו יש גם איזה מיתוג מתפתח, כן, של חיפה בתור איזה בירה קולינרית, אני חושב, נכון? יש איזה עניין כזה. אז זה לא שחיפה חפה מהמיתוגים וממתקפת הקפיטליזם, אבל אני כן חושב שכן, העובדה ש שהיא קצת בשולי המסחור, מאפשר לה להישאר קצת יותר, לא אוהב את המילה הזאת, אבל נגיד אותנטית.
כן.
כלומר...
יש מילים יותר גרועות, לוזרית.
כן, לא יודעים, כן. לא, העובדה שמפשר להסתובב בחיפה, ולא בכל מקום אנחנו נראה רשתות ארציות או בינלאומיות, אלא אשכרה...
הרבה עסקים קטנים ופרטיים, נכון.
וזה, זה דבר שבעיניי הוא מהמם, וברור שבחיפה יש כזה עוד הרבה מה לגלות ולהתעניין, וגם לחוות ולחיות ולכתוב.
אז כמה העיר הזו באמת מפרה את יצירתך כמשורר?
קשה לי להגיד... כי איך בעצם קובעים, כלומר שירים שנכתבים על חיפה אז הם שירים שהם בהשראה או שבכלל כל ההוויה,
זה יותר משהו של ההוויה. יש מקומות שאנחנו נכנסים אליהם ואנחנו מרגישים שהם מפעילים אותנו, ויש מקומות שלא או שפחות.
אז אני יכול לספר לעצמי ככותב שאני תמיד כותב בהליכה, או כמעט תמיד בהליכה. כלומר, אין לי, או קשה לי מאוד לכתוב בישיבה, בחדר סגור. זה לא...
אתה כותב רחוב. ברחוב או דרך.
כן, ובעיקר פעולה של ההליכה, אני חושב. יש משהו בפעולה של ההליכה שמכניס אותי לאיזה מצב תודעתי המתאים לכתיבה. ואז אני חושב שבהכרח המרחב הציבורי נכנס פנימה, גם אם הוא לא נכנס באופן מפורש, והכתיבה היא על חיפה ברמת הכותרת, אבל הצמחים שאני פוגש בדרך, והנוף ומזג האוויר, והבתים והאנשים, אז דבר שבהחלט נכנס, אפילו אם אני רק באיזה עולם פנימי, או אני כותב על חוויה שקרתה בעבר במקום אחר או משהו, זה בטוח מפעפע.
כן, המקום מפעיל. טוב, זה גם יתרון של משורר שיכול לכתוב בהליכה יחסית.
כן, נכון.
כשאני כותב מאמרים... בפרוזה איקונים או מאמרים.
כן, כשאני כותב מאמרים, אני כותב אותם בישיבה במחשב.
אני חושבת על מישהו שכותב מאמר בהליכה, זה לא יכול להיות מעניין. בוא נדבר קצת על הספר, ערך אותו דורי מנור, שבעצם גם לפני הספר פרסמת אצלו שירים, נכון?
אם בהו זה אצלו, אז כן.
כן, אני חושבת שכן, נכון. אתה כותב קלאסי, במבנים קלאסיים, נכון? אתה כותב עם מחויבות.
כן, אני כותב בקונבנציות קלאסיות. מהטעם הפשוט שאני גם לא יודע ממש לכתוב אחרת. אני חושב שמגיל מאוד קטן, אז... המבנים האלה, לא רק ברמת המבנה, אלא ברמת המוזיקה שיש לדברים, הם משכו אותי.
זהו, מה משך אותך בזה?
יש בזה משהו שמהלך קסם, לא?
כן.
אני חושב שהספר הראשון שקראתי, כאילו כבן נוער, ספר שירה, זה אולי קלישאתי נורא, אבל זה היה כוכבים בחוץ, של אלתרמן, ובעיניי זה ספר מחשף. סליחה, גם ברמת הדימויים שיש שם, יש שם כמה דימויים שבעיניי הם דימויים באמת מצמיתים ממש, אבל גם באמת במוזיקה שלו, העבודה שלו עם המצלילים של השפה. וכשהתחלתי לכתוב, אז קודם כל בהתחלה הייתי מאוד מושפע מאלתרמן, ושירים הראשונים היו... השירים הראשונים, את האמת, הם לא היו בחרוזים הראשונים ממש, אבל אחר כך, כשקצת שכללתי את היכולות, אז לא יודע, בתחילת התיכון או משהו, כתבתי שירים מאוד, מאוד מושפעים. אבל עם הזמן התחלתי להרחיב קצת. אבל זה נשאר, כן? נשאר... גם מתפתח איזה מנגנון בנפש, ש... אני חושב שלכל, נדמה לי, שלכל אחד יש כזה, יש איזה שהם ערוצים שבהם הכתיבה זורמת, נכון? וקצת כמו בנחל, שהמים חותרים לתוך הסלע, ואז כבר נוצר ערוץ כזה שבכל מקרה, כל מים שישפחו פנימה לאגן הניקוז, הם יזרמו לאותו המקום. אז אני חושב שזה קורה לנו גם בנפש, שאנחנו מפתחים את הערוצים האלה שאנחנו כבר הולכים לשם, וקשה ליצור ערוצים חדשים. אני בכל מיני הזדמנויות ניסיתי ואולי עדיין מנסה, אבל
כשאני... אני אכתוב שירה חופשית.
כן, נגיד שאני מנסה, אני לא יודע, לא אוהב את הכינוי שירה חופשית, אבל כן, שירה לא חרוזה ושקולה. אני חושב שכשאני מנסה, אני מרגיש שזה יוצא לי מאוד בנאלי, משעמם, קשה לי להעריך בכלל אם זה בשירה שלי, אם זה טוב או לא טוב.
כלומר, דווקא המשחקיות שיש בתוך השירה השקולה והחרוזה, אני קורא לזה משחקיות כרגע, אז דווקא זה... יוצר יותר עניין בתוך הרעיונות.
יש לך את העניין האסתטי, אני חושב, בדבר הזה, שאותי לפחות הוא מעניין, אבל מעבר לזה, אם חוזרים למה שקורה בנפש, אז אני חושב שהחרוז והמשקל מייצרים סד. והסד הזה, אותי לפחות, הוא משחרר. כי אני עכשיו, כן, אם יש לי, אני יודע שיש לי משפט במשקל מסוים להשלים, ואני יודע באיזה צליל הוא יסתיים, אז המוח מתחיל לרוץ לכל מיני אפשרויות, והאפשרויות האלה הרבה פעמים אפשרויות שמפתיעות אותי. כלומר, יש בזה איזה מימד שהוא מציף איזה חלק לא מודע, ופתאום יש כל מיני דברים שאם אני כותב כאילו באופן מודע, אז החלק, הכותב הרציונלי שבי, הכותב שמנסה באמת לדבר על רעיון במרכאות, אז הוא הרבה יותר נוכח, אבל כשאני כותב מתוך הסד הזה, אז זה מאפשר לתכנים הרבה יותר פנימיים לצוף.
מעניין, זה כמעט ההפך ממה שאומרים תמיד על על ההבדל, נגיד, בין שירה שקולה לשירה. דווקא אתה אומר משהו הפוך בעיניי, מקסים. רוצה לקרוא לנו שיר?
בטח.
נדע.
טוב, אני כיוון ש... אלינו את חיפה על ראש שמחתנו.
בהחלט.
אז אני אקרא קודם כל את השיר, אולי נקרא שני שירים שהם חלק, השיר הראשון והאחרון באותו מחזור. מחזור שנקרא שירי אהבה לזמן מלחמה. כתבתי אותו במלחמה אחת, אבל לצערי הוא הופך להיות רלוונטי שוב ושוב במקום המסוכסך הזה שאנחנו חיים וחיות בו. ויש בו השיר הפותח סליחה, מזכיר את יפו, והשיר הסוגר מזכיר את חיפה, ובאמצע קוראים עוד כל מיני דברים. זה השיר הפותח. בחורף ההוא של שנת 50, כשהשלג גיסה גם את יפו, יכולנו לכתוב בו אותך לתמיד, וכמו סינית קטנה, אז תופפנו מגדה לגדה, נזהרים לא לחשוף איזה צל מתגרד של עתיד שהשלג קבר. והורנו סמר עם ליטוף הרפאים של כל פתית. הם נראו לי דומים אז בשנת 50, הפליטים שפלטה פלסטינה, כשהקור שננקש ב-70 לשונות ערבית, רומנית ולדינו, הונף מעל יפו אדיש וזוהר, והביט בה מגובה מצמית. רציתי ללמוד להקפיא את האור, ואותי, ואותך, לתמיד. ועכשיו השיר הסוגר. זה יהיה יום של חול, חף מחוק. בחלון, הצינה רחומה ורוחפת, תתאבק על בירת העולם החופשי, על מגדל הברקת, על חיפה, שתלבין כאורך, הדברים היפים נמתחים זה מזה כמו גיד. אז תביט בי מתוך הספרים ותקום ותצמיד את ראשך לזגוגית. ויהי כל הארץ דברים אחדים חבוקים ברחובות החרסינה. השמות הישנים יופשטו מנשימה ויוסמו למשמר בויטרינת הזמן הזנוח. הקור ייבלל עם כולם בשלווה הרחמית של עולם שלמד להקפיא את האור ואותי ואותך לתמיד.
יפה. לקראת סיום, בכל זאת, האם נוכל לחלוב ממך משהו יותר ארצי בנושא חיפה? אולי המלצות תרבות, או המלצות על חנויות ספרים כאלו שנוברים בהם, והאבק הנהדר מציף את פניך?
אז באמת יש פה כמה חנויות ספרים יד שנייה די מופלאות. אני מניח שהמפורסמת והפופולרית ביותר זאת גולדמונד ספרים, שנמצא בשוק תלפיות, עברה באמת למקום חדש גדול, ויש שם באמת גם הרבה אירועי תרבות, וגם מקום נורא נעים לבוא, לשבת, ואם דיברנו על תחילת המסחור, אז לא ספק יום שישי בצהריים בשוק תלפיות, זה מושך אנשים מכל הארץ, שישלבו בהחלט גם ביקור בגולדמונד. אבל יש פה עוד כמה מקומות קצת יותר ותיקים, קרוב לכם יש את בוק ספר, גם עושר מטורף, וזה מה שבחנות, זה רק מה שבחנות, יש גם עוד מחסן, מי שלא היה, צריך אולי לתאר, זה באמת, כלומר, הספרים הם כל הגובה של הקיר, והקיר לא נמוך, והם מסודרים לא כמו במדפים, אלא ממש כזה אחד על גבי השני. והרמות
על גבי הרמות, כן, אתה לא מבין ואתה הולך
בין לבין, יש הרמות של ספרים, זה דבר מופלא, ובאמת יש לו כמה דברים נורא מיוחדים, וגם מרתף הספרים שנמצא באדר, גם חנות ככה עם ותק, ואפשר למצוא שם כמה דברים באמת מאוד מאוד מעניינים. אני בבוק ספר תמיד אוהב לגלות אצלו כל מיני פנינים מהספרות הסוציאליסטית. לא שאני הולך וקורא את זה אחר כך, אבל זה נורא מעניין לראות את הדברים שהוציאו פה בכל מיני הוצאות פועליות בשנות ה-50 וה-60, ואיזה מין דברים אנשים לפחות קיוו שיקראו.
תקרא לנו עוד שיר שחיפה, לא יודעת אם מככבת או לפחות מוזכרת בו?
בטח, אז זה שיר שכתבתי בעקבות אולי הגיבור הספרותי של חיפה, אמיל חביבי, סופר, משורר, פלסטיני, שזכה בקרה ספרותית, אני חושב, אולי היחיד, גם בקהל הפלסטיני וגם בקהל הישראלי. השיר נקרא "באקין פי חיפה". שהפירושו נשאר בחיפה, זה מה שאמיל חביבי בחר לכתוב על מצבתו, והוא הולך כך. למות כמו חביבי, למחרת החג, אחרי שהדגלים קופלו אל הארון, לחיות במאבק, אבל למות כמו דג, הסלמון החוזר אל מפלי הזיכרון. למות כמו חביבי, למות ממש בסוף, מתוך השן סיגריות להשתדל לחשוף את מה שלא אמרת או לא אמרת טוב, למשוך את פתיל הזמן הזה כל עוד אפשר לכתוב. למות כמו חביבי עם רוח בשפם, לזכור שמעבריד פורחת קלנית, לצחוק ללינותיך שבכוח ולהגיד, אחרי ככלות הכל נשארתי בחיפה.
תודה. דותן ברום, גם על הספר הנהדר שלך אור שני, וגם על הביקור, ושבוע ספר שמח לנו.
שבוע ספר שמח, תודה.
תודה. במסגרת הספשייל, יש מילה עברית לספשייל? תמחיד. התמחיד החיפאי שלנו.
תמחיד זה יפה.
נכון, אני אציע את זה. אנחנו כאן עם לאה פילובסקי, אפשר להגיד כבר משוררת ותיקה, או שזה נשמע, איך זה נשמע לך?
אני לא יודעת, לא חשבתי על זה. אני הוצאתי את הספר הראשון בגיל 40, אז אני עוד רגילה שקוראים לי משוררת צעירה, בשנות ה-40 שלי, וזה דווקא נורא מצליח.
אז בואי נשאר עם
משוררת צעירה ותיקה.
צעירה ותיקה.
גם צעירה וגם ותיקה, זה הכי כיף, זה הטוב שבכל העולמות.
מצוין. אז אנחנו שמחים מאוד להריח אותך כאן. ספריך האחרון יקרא אפשרויות נוספות, הוא נפלא כקודמיו.
תודה רבה.
את גרה בעיר חיפה, שאין לקרוא לה חיפה, נכון?
אכן כך. כלומר, פיזית אני גרה בקריית חיים, אבל מוניציפלית, למרבה השמחה, זאת חיפה. קריית חיים היא היחידה מכל הקריות, שהיא לא קריה, היא מוניציפלית חלק מחיפה.
הארנונה שלך הארנונה היא לעיריית חיפה.
הארנונה היא לעיריית חיפה. ואז אני שייכת לחיפה, והאמת שזה מוצא חן בעיניי, כי בחיפה יש איזושהי אווירה שאין בקריות, מעבר לזה שהיא גדולה והקריות פרובינציאליות, כן, גדולה, עד כמה של ישראל. יש גדולה. משהו ב... אתרוגניות, בגיוון, שמאוד מאפיין את חיפה, שהוא עוד, אני חושב, את ה... האפיון הכי יפה שלה, חוץ מזה שהיא מאוד יפה פיזית.
כן, היא גם יפה פיזית. אבל אני חושבת שהפיזיות שלה, שגם היא הטרוגנית באיזשהו אופן, עם ההר והים.
נכון, עליות, ירידות, כן, הר, כן. ים.
חיפה באיזשהו אופן כמו צריכה להיות העיר לדוגמה הישראלית, גם מבחינת הגיוון של האוכלוסייה, וגם מבחינת גיוון הנוף, היא כמו עיר לדוגמה קצת, אני חושבת.
נכון. זה לא רק הגיוון של האוכלוסייה, אני חושבת, אלא יש משהו, אני לא רוצה לעשות אידיאליזציה, זה כמובן לא אידיאלי, ויש דברים...
למרות שאנחנו בפרק החיפאי, אפשר לעשות אידיאליזציה.
אבל יש משהו שזה לא רק מגוון, אלא באמת יש איזשהו שילוב ואיזושהי השתלבות. אין המתח הנוראי בין דברים שונים. זאת אומרת, בחיפה את הרבה יותר יכולה לראות יהודים וערבים, חרדים וחילונים, שבאמת יש איזושהי הרמוניה לא מושלמת, ברור שלא מושלמת, ויש מתחים, אבל אם תשווי את זה לערים אחרות, אז הרבה יותר.
בהחלט, נכון. יש בספר הזה, כמובן, יש בו הרבה שירים אחרים, אבל יש בו כמה שירים שהעיר מוזכרת בהם, והיא גם נושא שלהם. תרצי לקרוא לנו אולי?
כן, בשמחה.
אז אני אשמח אם תקראי את מי באש.
אוקיי, זה דווקא קצת פחות אידיאלי.
או פחות אידיאלי, את רוצה אחד אחר? למרות שאני חשבתי שאולי אני אקרא שניים, או אפילו שלושה.
כן, אבל אפשר לקרוא, החיים הם לא רק האידיאלי. יש שם גם מה שהיינו רוצים, וגם מה שקורה בפועל.
נכון, את מציגה שם בדיוק כמעט ההפך ממה שאמרת הרגע, ואיזשהו אופן.
כן, אני חושבת שזה איזושהי פגימה, זה אולי איזשהו כאב על איזושהי פגימה באידאה. אני חושבת שזה... אפילו מדובר על השריפה בחיפה שהייתה לפני כמה שנים, ואני חושבת שזה יותר בא מבחוץ, נכון. השמה הזאת ואיזושהי הסתה, זה לא משהו תוך חיפה.
אנחנו לא יודעים חיפה. מאיפה באים הטוקבקיסטים האלה, הם בטח מרעננה.
אוקיי. מי באש? השריפה שהסתוללה ברוממה, באחוזה, במרכז חורב, ברמות ספיר, ברמת גולדה, ברמת אשכול, ברמת חן, ברמת אלמוגי, ברמת בן גוריון, בדניה, בבגין, בהוד הכרמל, בנאות פרס, בטכניון, באוניברסיטה, כבר קבתה. הכל חזרו מזמן לבתיהם, כלומר, לבד מאלה שבתיהם הוקלו באש. לבד מהכתמים השחורים בצד הדרך שווה השלווה לעיר. אלא שאיש אינו יודע אל נכון מי הצית את כל זה. כלומר, לבד מאלה שיודעים לבטח. הערבים, כל הערבים, כל הערבים כולם הציתו את חיפה, קובעים, מתלהטים, מתלהבים הללו באש תמיד של שנאה שאי אפשר להנמיך לפני שתחלה פה את כולנו.
כן, זה שיר נפלא. באמת כמו שציינו, הוא באמת ההפך ממה שבאמת מורגש כאן, שמורגשת כן. כאן אפשרות אמיתית לחיים במרחב
אבל
הישראלי.
אבל אני באמת חושבת שמי שפוגם זה לאו דווקא מתוך חיפה, אלא כאילו
ישראל.
השנאה או כל מיני דברים שיש בישראל כן. מחוץ לחיפה חודרים פתאום, ושומעים קרה משהו בחיפה, אז ישר
כן.
הופכים את זה.
כן, נכון. את לא נולדת כאן, נכון?
אני לא נולדתי כאן, אני גדלתי בקריית ביאליק, שזה okay. קרוב, וגרתי אחר כך בירושלים, שאני חייבת להגיד שיש משהו בנשמתי שהוא מאוד ירושלמי, למרות ששם ממש אין הרמוניה בין הדברים. ואני באמת חייבת להגיד שמבחינתי יש איזה הבדל בין חיפה קריות. קריות זה כאילו משהו בשבילי, גם ממה שגדלתי. לא שזה רע בהכרח, אבל שהוא יותר קשה לי, גם לאישיות של מי שאני, שהוא כאילו מייצג בשבילי משהו, יותר הומוגני, יותר מיינסטרימי, יותר... וחיפה בשבילי זה משהו יותר מאפשר, יותר הטרוגני, יותר מכיל את כל האפשרויות, אפרופו אפשרויות נוספות.
כן, יותר פלואידי גם, גם האופן שבו היא בנויה. וירושלים, נזכרת שהיא אמת מאוד מאוד שונה. היית שם הרבה זמן?
כן, גרתי שם 10 שנים, וזה בנוסף לזה שנולדתי שם וגרתי שם עד גיל 4.5. יש בתוכי משהו שהוא מאוד ירושלמי, למרות, אני אומרת, כל הדברים. אבל החיפאיות היא באמת משהו יותר מפויס, ויותר יותר אפשרי.
אז אמרת אפשרי, וגם דיברנו על מקומות, והשירה שלך מתאפיינת הרבה מאוד בדמיון של האפשרי, של אפשרי אחר, של מה שיכול היה להיות ולא היה, אבל אולי מתקיים. את בעצם, זו תמה שחוזרת בכל הספרים שלך, נכון?
נכון. אני חושבת שהיא חוזרת במיוחד בספר הזה,
כן.
שהוא כמובן אפשרויות נוספות, אבל אני חושבת שזה מעניין, כי דווקא בשיר שחיפה היא ממש כאילו הנושא שלו, והיא לא באמת הנושא שלו, כי הנושא שלו זה ילדים, אני עובדת עם ילדים, ילדים כן. ובני נוער, אני מורה, ובעצם האהבה שלי לילדים והראייה אותם, וכשאני מדברת על כל ילדי, השיר נקרא כל ילדי חיפה, וכשאני מדברת על כל ילדי חיפה, זה מבחינתי בעצם כל ילדי העולם, אבל אני חושבת ששם דווקא, מבחינתי, האפשרויות הן בין הילדים, זאת אומרת, יש כל מיני אפשרויות שאני מונה שם, של ילדים שפגשתי בין אפשרויות יפות ועוטפות ונהדרות, לבין אפשרויות זוועתיות של ילדים, ועדיין ילדים חוץ מ... כי דווקא, אני חושבת, היה לי באיזשהו מקום חשוב להשאיר את הלא אידיאלי שלו. לא כל הילדים הם בני הנוער, כאילו אני פוגשת, אני אומרת חוץ משניים, כי באמת יש איזה אולי משהו של איזשהו מיעוט שבמיעוט שאין שם הטוב בבסיס. אני לא נאיבית, אבל מבחינתי, נגיד רוב או כמעט כולם, הם טובים עכשיו. אני לא חושבת שזה מאפיין את ילדי חיפה בניגוד לילדים אחרים.
אבל אמרת, ילדי חיפה הם כמו ילדי תבל.
ילדי חיפה הם כמו ילדי תבל, אבל מבחינה הזאת אני חושבת כאילו יותר קל לראות את זה בחיפה, כי היא באמת מכילה.
אז בואי נקרא את השיר הזה, אני חושבת שהוא בעמוד הבא, ממש אחר כך, נכון? כן, הנה הוא.
כל ילדי חיפה. טובים. אולי לבד משניים המתעללים בגורי חתולים בכוונת זדון ומפיקים מכך עונג, אבל עכשיו אינני רוצה לדבר עליהם. אני רוצה לדבר על כל האחרים. הם טובים. כל גור חתולים פצוע שורט את נשמתם, גם אם אינם מראים זאת לעת עתה. אני רוצה לדבר על אלה שמנת המשקל שלהם מ-70 ועל אלה שמנת המשקל שלהם מ-140, על אלה שמדברים עברית ועל אלה שמדברים ערבית, על אלה ששערם בהיר ועל אלה שאורם כהה, על אלה שגרים במעלה ההר ושוחים בברכה מחוממת, ועל אלה שגרים למטה ומדשדשים בבוץ, על אלה שיושבים בשקט ועל אלה שאינם מסוגלים להפסיק לזוז, על אלה שחובשים כיפה ועל אלה שאוכלים חזיר, וגם על אלה שלא אוכלים בעלי חיים, על אלה שרוצים שלום ועל אלה שרוצים שטחים, על אלה שהוריהם יושבים בכלא ועל אלה שהוריהם הם עורכי הדין המייצגים את הוריהם של אלה שהוריהם יושבים בכלא, על אלה שהוריהם מקים אותם ועל אלה שהוריהם מחבקים אותם, וגם על אלה שהוריהם מקים ומחבקים אותם, על אלה שהוריהם מוכנים ללכת בשבילם עד סוף העולם ומעבר לו, ועל אלה שאין להם הורים, וגם על אלה שמוטב היה לולא היו להם הורים. ועל אלה שקשה להם לכתוב, ועל אלה שקשה להם לקרוא, ועל אלה שקשה להם לקרוא בשם למחשבה שצצה במוחם, ועל אלה שקשה להם לא לטפס על הכיסא, ועל אלה שקשה להם לא להשליך את הכיסא ברגע של תסכול. על כל אלה אני רוצה לדבר. כולם טובים, ואם רק נלמד אותם לנוע בזהירות ליד עצבים חשופים, ולא להמיר תשוקה לרעל, הם יביאו גאולה או לפחות ינסו. ילדי חיפה הם ילדים טובים, כמעט כולם.
אני חושבת, אם אני לא טועה, אמרת שאת גרה בקריות, אמנם ארנונה לחיפה, שהשירה שלך, דיברנו על זה שהיא כמעט פנטסטית. זאת אומרת שיש בה באמת כל כך הרבה עולמות מקבילים אפשריים וערים אפשריות, אבל אין בה הרבה שירת פרוור, אני חושבת, לא הרבה נמצא באזור המנומנם, אולי יחסית, לפחות כמו שהוא נתפס.
אני לא חשבתי על זה, אבל זה מאוד נכון. אין בה הרבה שירת פרוור, ואין בה המון שירת טבע, ואם יש בה, אז אני חושבת שהשיר הכי טבע שיש בה, הוא על חיפה, זה התנים של חיפה.
שתכף נקרא.
שזה דרך אגב עוד משהו שיש בה. שהיא מאוד עיר, היא הכי עיר שיש, אבל יש בה...
הטבע הוא בתוכה, הוא בתוך השבילים שלה, הוא בפנים, הוא ארוג בתוכה.
הוא ארוג בתוכה. זה לא תמיד הכי כיף, כן? לצאת לפגוש איתנו עוד יותר מזה חזיר בר, פתאום באמצע סדרות מוריה דוהר לאברך, זה לא הכי כיף. אבל בעצם זה שיש לך את הירוק באמצע, את הולכת לך בסדרות הנשיא לסינימטק, וסנטימטר ממך יש לך פתאום יער.
זה... את אוהבת את זה?
אני מאוד אוהבת את זה, את השילוב הזה. כי אני בן אדם מאוד אורבני, לכן אין לי בדרך כלל שירי טבע זה, ולכן גם אין לי שירי פרוור, ולכן אמרתי שאולי זה כל כך חשוב לי שהקריית חיים היא מוניציפלית חיפה, וקריית ביאליק היא מאוד מאוד נחמדה, באמת, היא מאוד מאוד נחמדה והכל, אבל יש משהו בפרוור, כמו שאמרת, שהוא מאוד מנומנם, ומשהו בתוכי הוא מאוד אורבני, אפילו... אני חושבת אפילו עיר, שנגיד אומרים לה עיר שינה, כל הערים סביב תל אביב, שהם ערי שינה והם... זה עדיין לא פרוור מבחינתי, כי זה עדיין עיר. הרי גם על חיפה אומרים שיש כל מיני אמירות, כאילו התל אביבים תמיד אומרים על חיפה, שחיפה הולכת לישון ב8 בערב, אבל אני חושבת ש... יש במהות שלי משהו מאוד אורבני ולא פרברי, ולא שפרברי זה רע.
אבל אמרת, קריית ביאליק זה מאוד נחמד. אולי את לא רוצה לגור בנחמד. לא באמת.
יכול להיות. זאת אומרת, יש בתוכי משהו שכן רוצה לגור בנחמד. אבל אני חושבת שמשהו בכל האפשרויות צריך את העיר, ואני אומרת שוב, אפילו אם זה עיר שינה, אפילו אם זה עיר שזה... ודווקא אולי אני צריכה את הנחמד בתוך העיר, ואת השינה בתוך העיר, ואת הנורמלי והמיינסטרים בתוך העיר, אבל שיהיה בזה את המשהו האורבני.
זה נהדר איך שהבחירות המגורים ובחירות המילים, איך הם ראי בדיוק לכל חלקי הנפש, נכון. בואי באמת נקרא לסיום, לצערי, כי כבר פה מסמנים לנו סימונים קשים. ללוח הזמנים. בואי נקרא את נכתוב על התנים, תקראי לנו.
נכתוב על התנים. תני העולם מייללים כדרכם של תנים, אבל התנים של חיפה מייללים כדי שנכתוב עליהם. אם לא נכתוב עליהם, לא יפסיקו התנים של חיפה לילל. גם אם נכתוב עליהם ימשיכו לילל, אבל אם לא נכתוב עליהם, יגלשו במורדות הכרמל העיר התחתית, לשחייה לילית, או לבילוי בנמל, אולי יצאו ביום להפגנה נגד כל עוולות העולם, אבל יאבדו את דרכם ולא יצליחו להפגין אפילו נגד עוולות התחבורה הציבורית, ולא יסתדרו עם המטרונית וימלמלו יודפת מסד הביתר, ויסעו לאדר בקרמלית יחד עם כל התיירים ועם כל הילדים הקטנים, המייללים גם הם כדי שנכתוב עליהם.
השיר נהדר שמסכם פשוט כמעט את כל מה שדיברנו עליו, ונגיד שאת כל השירים שקראת לנו היום אפשר למצוא בספר הזה, נזכיר, אפשרויות נוספות, הוא נקרא.
נכון, בעריכת ליאת קפלן.
נכון, שהיא העורכת הקבועה שלך.
היא העורכת הקבועה שלי.
נהדר. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
היה כיף איתך.
תודה רבה לכם. היה כיף לי מאוד. תודה רבה.
האזנתם לגב הספר, הפודקאסט על פרדס, הוצאה על האור, תודה רבה. אני מקווה לפגוש אתכם ואתכן גם בפרקים נוספים שלנו שזמינים להאזנה. תודה מיוחדת לארד שוהם ונדב שיק. תודה רבה ללהקת רמזי לחלות הפתיחה טרס. אני שרון קנטו, נתראות.